נסיעה ברכבת זה קצת שונה, הרבה שונה בעצם, מלנסוע באוטו. כשאתה נוסע באוטו אתה רוצה לעקוף כמה שיותר ערים ולהגיע ישר לנקודה שאתה מגיע בה. כשנוסעים ברכבת זה פחות יעיל, בגלל שאתה רוצה להעביר הרבה אנשים ולקשר אותם כמה שיותר. אבל ברכבת אפשר לעשות את זה יותר מהר, בגלל שהרכבת היא מופרדת לגמרי, היא נוסעת לבד על המסילה שלה, אז אתה יכול להעביר אותה יחסית קרוב לעיר או בתוך העיר, בלי להיתקע בפקקים, וככה לחבר יותר אנשים. אני באמת אוהב סתם לנסוע ברכבת, לשבת, לצפות בנוף, להסתכל על אנשים אחרים ברכבת, פשוט לחוות את זה. בלי לנסוע לאיזה מקום מסוים, לאיזה יעד מסוים, פשוט להסתובב.
שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של הכל מעניין, הפודקאסט לאנשים מעניינים עם אנשים מעניינים. היום אנחנו מארחים את איתן שינברג, שהוא חובב רכבות גדול. אהלן איתן.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר.
בסדר, יפה. ברוך הבא לפודקאסט שלנו. גם אני אוהב רכבות, אבל לא ברמה שלך, אני אוהב לנסוע ברכבת, אבל זה בעיקר כלי תחבורה מצידי. בוא תספר לנו עליך קצת, קודם כל, מי אתה, מה אתה?
אני איתן, אני סטודנט להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון, ירושלמי במקור, כרגע על הקו חיפה ירושלים.
ברכבת.
ברכבת בעיקר, כן, כמובן. וחובב רכבות, מושבע, עם עוד כל מיני דברים אחרים, אבל...
אוקיי, אולי נגיע לעוד דברים אחרים אחרי זה. אז בוא תספר לנו, איך הגעת לרכבות? כלומר, כולנו, לא כולנו, אבל חלק גדול מאיתנו נוסעים ברכבת, אבל כמו שאמרתי, זה כלי תעבורה. אבל אצלך זה כבר קצת מעבר לזה, זה ממש... אנחנו נדבר על המסעות שלך ברכבות עוד מעט. איך הגעת לזה בכלל?
אני חושב שכל ילד אוהב רכבות, וכולם אוהבים רכבות. אז גם אני הייתי ילד כזה, אבל בתור ירושלמי היה לנו רק קו רכבת אחד, והוא לא היה הכי יעיל, שעה וחצי לתל אביב, וזה עוד מטענה.
הוא מאוד יפה, הקו רכבת הזה.
הוא מהמם, הוא מדהים, אבל הוא לא היה כל כך יעיל. רוב הפעמים... שיצאנו מירושלים לא נסענו בו, אבל היו מקרים מיוחדים שנסענו בו, וזו תמיד הייתה חוויה מדהימה בתור ילד. וגם כשבטיולים בחול, אז לרוב היינו לוקחים רכבות, כשהיינו נוסעים כל המשפחה, כי זה מהיר ויעיל ונוח, יותר נוח מלהצטופף כולם ביחד ברכב סחור וללכת לאיבוד בכבישים או... כל מיני דברים כאלה. אז היה לי את זה קצת, אבל לא חייתי את זה כל כך. אבל תמיד הייתי קצת יותר סקרן מאחרים בנוגע לרכבות. הכרתי יותר את לוחות הזמנים, ביררתי יותר על איזה מין רכבות יש, איזה קטרים, איזה קרונות. באמת נכנסתי לתחום הזה יותר כשעברתי לחיפה, ללימודים, התחלתי לנסוע ברכבת כמעט כל שבוע בין ירושלים לחיפה. פשוט עצם עם זה שאתה נוסע ברכבת, אתה רואה דברים קטנים, עם פרטים שלא חושבים עליהם, פשוט דברים מזדמנים.
תן דוגמה לפרט מהסוג הזה.
סוגי הרכבות השונים שאתה נוסע בהם, נגיד בין ירושלים לחיפה, כרגע המסילה מצפון לבנימינה לא מחושמלת. אז אני לוקח את הרכבת מירושלים, שהיא חשמלית, מחליף בתל אביב לרכבת לחיפה. יום יבוא וגם הרכבת לחיפה תהיה מחושמלת, אז תהיה לי רכבת ישירה, אבל נראה מה אני עוד אגור בחיפה כשזה יגיע. אז זה כבר שני סוגי רכבות, לפעמים בקו מחיפה לתל אביב, אז יש לי קרונות אחרים ולא כאלה. אני יותר סקרן, אז אני מחפש את הדברים האלה. שם לב לפרטים האלה, ואז מחפש גם מקומות אחרים לקרוא על זה, מחפש עוד אנשים שמתעניינים ולומד מהם, ואני חושב שהקפיצה האמיתית הייתה ב... בטיול רכבות הגדול שעשיתי, שזה גם חשף אותי לעוד הרבה יותר, רכבות ודברים שקורים בארץ, קווים אחרים בארץ שכמעט לא נסעתי בהם, וגם אנשים אחרים מצאו אותי, ואז נוצרו כל מיני קשרים שפיתחו את התחביב הזה עוד יותר.
אז אם דיברת על טיול הרכבות שלך, גם אני נחשפתי לדעתי אליו, אליך דרכו. אז בוא תספר לנו עליו קצת. מה שעשית זה בעצם לעבור את כל התחנות רכבת בארץ ביום אחד, נכון? אני צודק?
כמעט כל התחנות שהיו פתוחות אז.
כבר יש חדשות ועכשיו אתה צריך לעשות טיול חדש?
כן, אני צריך לעשות טיול חדש.
אז בוא תספר לנו, איך חשבת בכלל על הרעיון, ואיך זה עבד, ואיך תכננת את זה?
ההשראה הכי גדולה שלי הייתה ג'ף מרשל, יוטיובר רכבות בריטי, שעשה טיול דומה, אבל מאוד שונה, עם חברה שלו בכל רחבי בריטניה.
רגע, יש כזה דבר יוטיובר רכבות? כלומר, זה ז'אנר שלם ביוטיוב?
כן, נראה לי במיוחד בבריטניה, שאליהם יש מערכות רכבות יותר רציניות.
אוקיי, אז תמשיך לספר על הטיול שלך.
אז אצלם זו הייתה ממש סדרת יוטיוב עם כמה עונות, יש יותר מ-2,000 תחנות בכל רחבי בריטניה, ולקח להם בערך 3 חודשים להגיע לכולם. אז זה ממש היה פרויקט רציני. וכשהסתכלתי על הרשת רכבות הקטנה והחמודה שיש לנו בארץ, אמרתי, מה הסיכוי שאפשר לעשות את זה ביום אחד? התחלתי עם חישובים מאוד גסים משלי, של לעשות את הקו הזה, והקו הזה, והקו הזה. בסוף גם נעזרתי עם קצת קוד, לחשב את כל הזמנים ולהתאים ממש
רציתי להגיד שאפשר לנסות לתת לצ'אט GPT לבוא ולתכנן נסיעה בארץ ולראות איך זה יוצא.
באמת לא חשבתי על זה, אבל זה היה קצת לפניו.
כן.
והצלחתי להכניס כמעט את כל התחנות בארץ ליום אחד. דימונה מאוד מאוד קשה להכניס, בגלל שיש לשם...
כמה תחנות יש בארץ סך הכל?
כרגע יש 68 פעילות.
אוקיי.
ועוד 2 שלא נראה שיחזרו לפעילות בזמן הקרוב.
אחת בראש העין, אם אני זוכר נכון?
כרגע זה מלחה, ירושלים מלחה וגן החיות התנ"כי. ראש העין דרום, זאת תחנה שנסגרה בתחילת שנות ה-2000, אם אני לא טועה.
כן.
והרכבת לא מתייחסים אליה בתור תחנה סגורה, אבל למלחה ולגן החיות התנ"כי כן, כי בתיאוריה הקו בין ירושלים ובית שמש עוד יכול להיות פעיל, אבל הוא נסגר בקורונה ולא פתחו אותו מאז. אז נראה מה יקרה עם הקו הזה.
זה הקו הראשון בארץ?
באמת שאני לא בטוח. אני לא כל כך טוב בהיסטוריה של הרכבות בארץ. אני לא זוכר אם זה הקו הראשון או שקווים בחוף הם לפניו, אבל זה אחד הקווים הראשונים בארץ.
כן. אז בית שמש בעצם יש רכבת?
לבית שמש יש מתל אביב, וזה גם קו מאוד יפה. לא
אבל הוא נעצר בבית שמש.
הרכבת עוצרת בבית שמש.
הבנתי. טוב, אז תמשיך עם הטיול.
אז הצלחתי להכניס את כל הלוז ליום אחד, חוץ מדימונה, ויצאתי בבוקר מהדירה שלי בחיפה, ירדתי ברכבל לתחנת מרכזית המפרץ, ומשם נסעתי בקו העמק, לקרמיאל, לנהריה, כל שאר הארץ, לירושלים, בית שמש, דרך תל אביב, כל השרון, כל הקווים בנגב, של 15 רכבות שונות ביום הזה, ובסך הכל כמעט 16 שעות של נסיעות, ותוך כדי צייצתי על זה, ולתי דברים לרשתות החברתיות, ובמהלך היום זה פשוט דבר כל כך הרבה תאוצה, באמת לא ציפיתי לזה ולא חיפשתי את זה, פשוט רציתי יום ליהנות, לעשות את זה, וזה צבר כל כך הרבה תאוצה תוך כדי, זה רגש אותי ממש.
יש לך איזה תחנה מועדפת?
יש לי כמה, נראה לי.
אוקיי.
לא אחת שתופסת את המקום הראשון, אבל יש כמה. אני חושב שבעיקר אלה שאני מבקר בהן הרבה. אמנם אני לא נוסע הרבה ברכבות, אבל לא נוסע לכל כך הרבה תחנות. נראה לי התחנה הכי מעניינת מבחינת תחבורה גם מעבר לרכבות, זה מרכזית המפרץ, כי יש שם גם את הרכבת, גם אוטובוסים, גם את המצרונית, שזה שם יפה לסוג אחר של אוטובוסים, וגם את הרכבל ישר לטכניון, שהוא פשוט מעולה בשבילי. אז מבחינה תחבורתית כללית זה מאוד מעניין, וגם אני חושב שזאת התחנה היחידה בארץ, שיש עוד רציף שהוא לא מקביל לאחרים. שם בדיוק
מה זאת אומרת?
שם בדיוק יש את הפיצול לקו העמק. אז שני רציפים ממשיכים צפונה, לנהריה וכרמיאל, ויש רציף אחד לקו העמק שממשיך מזרחה.
וזה פשוט רציפים נפרדים שצריך איזה גשר או משהו תת-קרקעי לעבור ביניהם?
כן, אז יש את התחנה המרכזית עצמה לעבור ביניהם. בטיול רכבות שלי הגעתי עם רכבת מקו העמק, והייתי צריך לרוץ מהר את כל התחנה ולהגיע לרכבת שתיקח אותי צפונה לכרמיאל, והספקתי אותה. יש סרטון של זה, ורצתי מאוד מהר.
ואני מניח שכל הלוז של הרכבות משונן לך בראש אחרי הטיול הזה?
לא כל הלוז, אבל גם
אם אני אומר לך, עכשיו אני צריך להגיע ממזכרת בתיה לירושלים בשעה 9 בבוקר, אתה יכול לבוא ולהגיד לי איזה רכבת אני צריך לקחת ואיפה להחליף?
אז לא בדיוק, אבל חפרתי גם קצת בלוז של הרכבות. יש דרך מאוד יפה לעשות ויזואליזציה של לוחות זמנים, וזה לא טבלאות של מלא מלא מספרים ותחנות ושעות. בעצם עושים גרף מרחק זמן, ואז מציירים קווים של כל רכבת בעצם שעוברת, ונקודות בתחנות, זה נקרא string lines, ודרך זה אפשר פשוט לגלות הרבה דברים שבמבט חטוף אתה כבר יכול לראות איזושהי מגמה, או להבין משהו שלא היית מבין מפשוט לעבור רכבת רכבת, להסתכל על השעות.
הגרף הזה זמין איפשהו? יש לה רכבת עכשיו אתר חדש, ראיתי.
לא, אז זה פרויקט שעשיתי בעצמי, העליתי את הקוד לגיטהאב. צריך קצת להבין שם מה קורה, אבל אני חושב שעשיתי את הדוגמאות יחסית ברורות. ונגיד לדוגמה, בקו העמק יש רק מסילה אחת. רכבת אחת יכולה לעבור במסילה הזאת כל פעם.
לכל, כאילו, לכל כיוון, או אם רכבת נוסעת מזרחה, אז לא יכולה לנסוע רכבת מערבה?
בדיוק. יש רק מסילה אחת, ורק רכבת אחת לאיזה כיוון שאתה רוצה יכולה להיות שם. ובתחנות עצמן יש שני רציפים, ככה שרכבות יכולות לעבור אחת את השנייה. אז כששמים את הרכבות בשני הכיוונים על גרף כזה, אז ממש רואים את הקו רכבת אחת מגיעה, ואז כשהיא מגיעה לתחנה מסוימת, אז הרכבת מהכיוון השני גם מגיעה לשם, ואז הן יכולות להחליף, כל אחת להמשיך במסילה הבודדת משם.
הבנתי. עכשיו תגיד, אני, מבחינתי, הנסיעה ברכבת, חוץ מזה שהיא נוחה לי, היא גם חוויה חברתית מבחינתי. כלומר, אני רואה אנשים, אני רואה, תמיד קוראים סיפורים ברכבת, תמיד, לפעמים זה לא סיפורים הכי נחמדים, אבל לפעמים יש לך חבורת בני נוער שעושים רעש, או חבורת ילדים, או איזה משפחה שזה, או מישהו שמחליט לדבר בכל רם בטלפון שלו, ולנהל את כל המשרד שלו מהרכבת, גם זה נתקלתי. אבל יש גם הרבה סיפורים, הרבה דברים קטנים ונחמדים שאני רואה ברכבת. קראו לך סיפורים כאלה? דברים מעניינים?
קראו לי המון סיפורים כאלה, וזה גם באמת אחד הדברים שאני מאוד אוהב ברכבת. שזה מאוד חברתי, וגם אתה לא יודע מה תראה היום. היו לי פעמים שפגשתי חברים שלא פגשתי איזה שנה, שנתיים, והיה פשוט כיף לפגוש אותם ולשבת ולדבר איתם חצי שעה עד שהרכבת תגיע ליד ולהתעדכן בכל מה שקורה. לא מזמן נסעתי ברכבת, והיו כמה ילדים בקרון שעשו מלא רעש והפריעו לאנשים אחרים, התרוצצו וכמה אנשים כבר נזפו בהם. איכשהו הצלחתי לתפוס את תשומת הלב שלהם ופשוט לשבת ולהראות להם תמונות של רכבות שצילמתי ולהסביר להם איפה אנחנו נוסעים, לאן אנחנו נוסעים. גרתי שנה בגרמניה וגם שם נסעתי המון ברכבות. והייתה פעם אחת שנסעתי עם השותף שלי, היינו בשליחות, עבדנו עם קהילות יהודיות באזור פרנקפורט. נסענו שנינו ברכבת לקהילה דרומית לפרנקפורט, באה מישהי, מתיישבת מולנו ואומרת, אתם השליחים החדשים, נכון? מי את? איפה? איך זיהית אותנו? אז פשוט סיפורים כאלה, דברים שקורים ברכבת, זה הדברים שאני מת עליהם.
כן, הסיפור הכי מקרי שלי, אני חושב, זה היה שנסעתי ברכבת, ואני מסתכל ימינה, ואני רואה איזה מישהי שאני מכיר מטוויטר, ופגשתי פעם אחת בחיים שלי, פשוט יושבת לידי, וכאילו, לא שמה לב, כי מי חושב לחפש בכלל זה? היה גם פעם אחת שנסעתי, לא מזמן, נסעתי למרוץ תל אביב ברכבת, שזה היה מאוד נחמד, כי זה מוריד אותך ממש בכניסה למרוץ, והיא מתיישבת מישהי מולי, וכבר הייתי עם החולצה של המרוץ, עם התג שם, או לא יודע איך קוראים לזה, הלוחית שם הזאת, ומסתכלת ואומרת לי, אתה אריאל מהטוויטר. ולמזלי הצלחתי להניע אותה מלעשות סלפי איתי, כי זה היה קצת מוזר. כן, אבל רכבת זה מקום של מפגשים מקריים ומאוד נחמדים. כאילו, יש לי, לא חלום, אבל אחד הזה זה סיפור קצר על איך מישהו במעבר, במעבר של הביטחון ברכבת, הרי אתה צריך להניח את הטלפון כדי שלא יעבור במגנומטר, ואז אתה אוסף אותו, ותמיד יש לי חשש שאני לוקח את הטלפון של מישהו הלא נכון, ואפשר לייצר מזה איזה סיפור, סיפור אהבה נחמד על מישהו שלוקח את הטלפון הלא נכון של מישהי, והם מגלים את זה רק על הרכבת, והם מוצאים אחד את השני או משהו בסגנון. כן. עכשיו תגיד לי, למה הרכבות בישראל נוסעות בצד שמאל? הן בעצם הפוכות.
אז זה כנראה משהו שירשנו מהבריטים. העותמנים בנו את הרכבת לירושלים, ואת רכבת העמק כחלק מהרכבת הג'אזי. בנו בקו החוף רכבת. העותמנים בנו את זה במידה קצת יותר צרה, מסילה צרה, היו להם רכבות משלהם, וכשהבריטים הגיעו לארץ, אז הם שיפצו הרבה מהמסילות, והרחיבו את רוב המסילות בארץ, למסילה רגילה, זה נקרא standard gauge, מה שמשתמשים ברוב העולם כיום.
שהרוחב שלה הוא?
1435 מילימטר.
אוקיי.
בין הפסים. יש הרבה סטיות מזה, כל מיני רכבות קצת יותר צרות, קצת יותר רחבות, אבל רוב המסילות בעולם הם במידה הזאת. שיפצו הרבה מסילות, חיברו את את מסילת החוף עד לביירות. עד היום אפשר לראות את המנהרה בראש הנקרה, איפה שעברה הרכבת.
היא ממשיכה באמת גם בצד השני, אתה יודע, אם הלבנונים היא קיימת שם?
אני לא יודע מה נשאר מהמסילה אצל הלבנונים.
כן.
גם אצלנו, מה שנשאר מהמסילה זה רק עד נהריה.
כן.
צפונה כבר אין כמעט כלום. כחלק מזה, הם גם שמו את הרכבות בצד שמאל, כמו שעושים בבריטניה, וזה פשוט משהו שנשאר אצלנו, אפילו שהעברנו את המכוניות לצד ימין.
ויש לנו עדיין ממש מסילות שהן שעריות של הבריטים, או שהכל כבר הוחלף ואין שום דבר כבר שנשאר מהתקופה הזאת? נגיד המסילה לבית שמש וכאלה.
אני מתאר לעצמי שמבחינת תחזוקה כבר החליפו את רוב הדברים האלה. אני לא חושב שיש חתיכות מתכת שהבריטים השאירו לנו.
שאלה שתמיד סקרנה אותי לגבי המסילות. הפסי רוחב, למה הם טובים? מה התפקיד שלהם בעצם?
האדנים, האדני בטון שעליהם יושבת המסילה, בעצם לפזר את המשקל של המסילה, לרוב זה גם על סוללה של חצץ, זה מפזר את כל המשקל של מאות טונות של רכבת שעוברת המסילה, וגם שומר על המרחק הקבוע בין הפסים.
עכשיו תגיד לי, אתה גם בענייני רכבות קלות, רכבלים וטבע, או שזה כאילו הרכבת הכבדה היא רק זאת שעושה לך את זה?
נסתכל רק על הרכבת בתור רכבת, זה נחמד, אבל הכל בעצם חלק ממערכת תחבורה אחת גדולה בארץ. הכל מתחבר ביחד. אז כשאני נוסע מהבית של ההורים שלי לטכניון או לדירה שלי, אז אני לוקח אוטובוס לתחנה מרכזית, משם לוקח שתי רכבות, ואז לוקח את הרכבל לטכניון. זה אף פעם לא בא לבד. צריך איכשהו להגיע לתחנת הרכבת כדי לעבור לעיר אחרת. אז כן, אני גם פריק של שאר כלי התחבורה בארץ, אבל הרכבת מאוד מרכזית, דבר הזה.
אז אתה מחכה בקוצר רוח לרכבת הקלה בתל אביב, או שזאת של ירושלים מספיקה לך?
אני מחכה לראות אם ההערכה של הקו האדום בירושלים לעין קרם ולנווה יעקב תיפתח לפני הקו האדום
אדום בתל אביב.
אבל אני מחכה לשניהם.
הבנתי. עכשיו, תגיד, יש, סך הכל יש מוניטין בקרב אלה שלא נוסעים לדעתי ברכבת, מוניטין מאוד רע לרכבת, מבחינת לוחות זמנים וכולי. אתה, דווקא אתה, שעשית טיול יום שלם, מה הגישה שלך בנושא? כלומר, אתה חושב גם כן שהמוניטין הזה מוצדק או לא מוצדק?
אני חושב שלפעמים מגזימים בעניין, כי איחורים זה חלק ממערכת רכבתית כמעט בכל העולם. אני לא מדבר על שוויץ, שזה רמה אחרת, אבל כמעט בכל מקום בעולם מתייחסים לאיחורים עד 5-10 דקות, בתור איחורים לגיטימיים, ואני חושב שגם בארץ איחורים, לא זוכרים, 5 או 10 דקות, לא לגמרי נקראים איחורים, אבל כן, לפעמים יש עיכובים רציניים של איזה חצי שעה, וזה באמת בעיה, אבל באופן מוזר, לי כמעט לא יוצא שיש איחורים כאלה, גם בטיול הגדול לא היו כמעט איחורים מעבר ל-5-10 דקות.
כן, זה פחות או יותר גם החוויה שלי. גם החוויה שלי באנגליה, בפעם אחת הפעמים הבודדות שהייתי צריך להשתמש ברכבת, אז טסנו אני חושב זה היה נמל תעופה לוטון, והיינו אומרים לקחת רכבת ללונדון, אבל הרכבת נתקעה על המסילה או משהו, אז היינו צריכים לנסוע באוטובוס, ואז 3 ימים אחרי זה, כשהיינו צריכים לחזור לשדה תעופה, הייתה סופה גדולה ונפל עצים על הפסי רכבת, ועוד פעם לא הייתה רכבת, ועוד פעם היינו צריכים לקחת אוטובוס. ובכלל באופן כלל אני חושב שכאילו, לאנגליה יש אולי מוניטין מאוד גדול לרכבות, אבל הבנתי שכרגע המצב שם הוא לא ממש מוצלח בגלל סיבות שונות, כמו הפרטה וכו'. גם אצלי הניסיון ברכבת לפחות הוא ניסיון די טוב בשנים האחרונות. בטח בהשוואה, כאילו, אנשים תמיד מדברים על איחור של הרכבת, אבל הם שוכחים שכשהם נכנסים לאוטו ונוסעים, אז ב-50% מהזמן יהיה פקק שיעכב אותם, פקק לא צפוי, והם גם כן יאחרו. אם בכל זאת היית אומר לשפר משהו ברכבות בארץ, מה זה היה?
אני לא מצליח לחשוב על משהו בעצמי, אבל הרכבת בארץ כל הזמן משתפרת, בונה עוד דברים. אז נגיד כרגע, יש כמה פרויקטים של הרכבת שקורים, החשמול שאמור להסתיים בסביבות 2025.
אז בוא תספר לי על החשמול, מה בעצם זה נותן לי בתור נוסע ברכבת?
אני חושב שהדבר הכי גדול מבחינתי בחשמול, זה הנוחות והנעימות, גם בנסיעה עצמה ובעיקר בהמתנה בתחנות. הייתי לא מזמן בביקור בווינה, לשבועיים, ולא ראיתי רכבת דיזל אחת, ונסעתי קצת ברכבות. וכשחזרתי לארץ, אז יצאתי משדה התעופה ולקחתי, חיכיתי בתחנה לרכבת, ולפני שהרכבת שלי הגיעה, הגיעה רכבת דיזל ועבר רק קטר, והרעיד לי את הנשמה.
אפשר לדבר על הזיהום אוויר, כאילו נניח תחנת עזריאלי מהבחינה הזאת, סתם, זה אחת הדוגמאות, גם הגנה לא הרבה יותר טובה, היא סגורה ופשוט קשה לנשום שם.
כן, אני חושב שבשתי התחנות האלה זה גם בגלל הכבישים שהיא חסומה ביניהם, אבל גם בגלל הקטרים. אני חושב שקיים יותר מ-50% מהרכבות שעוברות בתחנת השלום הן חשמליות, וזה הוריד את רמת הזיהום בתחנה הזאת. ובעוד כמה שנים, כנראה שנראה שם רק רכבות חשמליות, וזה יעזור המון גם עם הזיהום אוויר וגם עם הרעש, וגם החשמליות מאיצות קצת יותר מהר, אז זה יכול להראות שיפור קצר, שיפור קטן בזמני הרכבת.
כן. איזה עוד פרויקטים יש? יש את המסילה הרביעית.
המסילה הרביעית באיילון, שאמורה להסתיים עוד הרבה שנים.
כמה שנים מדובר?
2029.
אוי אליים.
אני אגיד את השנים שהרכבת מפרסמים, אבל כמו כל פרויקט אחר בארץ, זה אף פעם לא התאריך הסופי. אז המסילה הרביעית באיילון, כיום יש 3 מסילות באיילון, אחת תמיד לכיוון צפון, אחת תמיד לכיוון דרום, ואחת שהיא דו-כיוונית, שהיא מתחברת לקו שעושה את לולאת השרון, שנוסע דרך בני ברק ופתח תקווה, כפר סבא, הוד השרון ורעננה. יש קטע בין תחנת סבידור לתחנת ההגנה, ששם יש רק מסילה אחת, וגם בתחנת השלום יש רק רציף אחד על המסילה הזאת. זה לא מתפצל לשני רציפים. אז יש רק 3 רציפים מהשלום, אז זה מגביל את התדירות בעצם במסילת איילון בתל אביב. רוב הרכבות עוברות דרך תל אביב, אז כיום זה מוגבל ל-14 רכבות בשעה לכיוון, ויש עוד פרויקט אחר של שדרוג האיתות, שיעלה את זה ל-17 בשעה על אותו מספר מסילות, פשוט שדרוג של מערכת האיתות יאפשר להעביר עוד 3 רכבות בשעה לכיוון. אז
מתי הוא צפוי השדרוג האיתות?
אז שדרוג האיתות אמור להגיע בסוף השנה, וירושלמים ישמחו לשמוע שכנראה יוסיפו עוד רכבת או 2 בשעה לירושלים, אחרי השדרוג הזה. אבל אז עדיין באיילון יעברו רק 17 בשעה, והמסילה הרביעית תוכל להקפיץ את זה ל-26 בשעה.
יש גם פרויקט של מסילה מזרחית, שגם הוא בטח עוד הרבה שנים.
נכון, ב-2026. אז המסילה המזרחית בעצם ליצור עוד חיבור לצפון, עוקף תל אביב בעצם, בעיקר לרכבות מסע, כדי שהם לא יצטרכו לעבור דרך תל אביב, אבל גם יהיו 6 רכבות בשעה, רכבות נוסעים, ומוסיפים עוד תחנות על הקו הזה.
איזה עוד פרויקטים? יש עוד פרויקטים מעניינים שבדרך? רכבות, קרונות חדשים.
הקרונועים החדשים, הם כבר עכשיו מגיעים, זה חלק מהחשמול, ויגיעו עוד. בשנים הקרובות.
יש הערכה של הרכבות, נכון? אמרת שבדיוק ראית רכבות ארוכות יותר.
כן, אז זה עוד דבר שפשוט קורה במקרה ברכבת. החלפתי בתחנת ההגנה בתל אביב, והסתכלתי על רציף אחר, וראיתי בעצם 2 רכבות מחוברות עוברות, ואמרתי לעצמי, זה משהו חדש, לא ראיתי משהו כזה לפני כן בארץ. וצילמתי ועליתי, וככה דיבור עם אנשים גיליתי שסוף סוף מעריכים את הרכבות לירושלים. המצב הוא כזה של הקרונועים החדשים, בעצם הרכבות החדשות החשמליות, הן באות בסטים של 4 או 6, וכרגע הרכבות לירושלים היו עד עכשיו רק רכבות של 6, ומה לעשות, קצת צפוף. ושבוע שעבר, או לפני שבועיים, הרכבת התחילו סוף סוף לחבר מערך של 6 ומערך של 4 לרכבת אחת ארוכה, וככה להגדיל את הקיבולת בלי להצטרך להוסיף עוד רכבות, להעלות את התדירות, שזה הרבה יותר קשה. מעלים קצת את הקיבולת לירושלים, אז כרגע יש שני רכבות כאלה בקו לירושלים, השאר עדיין קצרות יותר, אבל אמורים להוסיף עוד ועוד.
בעצם אם דיברנו על ירושלים, או גם חיפה, נראה לי שאחת הבעיות של הרכבות זה אם אני צריך להגיע לאחד המקומות האלה, אני חייב לעבור בתל אביב. כלומר, אני נניח מגיע מבאר שבע או ממזכרת בתיה, אני חייב להגיע לתל אביב, להחליף שם רכבת ורק אז לנסוע לירושלים. אני לא טועה, נכון?
אז מצד אחד כן, אבל מצד שני, נסיעה ברכבת זה קצת שונה, הרבה שונה בעצם, מלנסוע באוטו. כשאתה נוסע באוטו, אתה רוצה לעקוף כמה שיותר ערים ולהגיע ישר לנקודה שאתה מגיע בה. כשנוסעים ברכבת זה פחות יעיל, בגלל שאתה רוצה להעביר הרבה אנשים ולקשר אותם כמה שיותר. אבל ברכבת אפשר לעשות את זה יותר מהר, בגלל שהרכבת היא מופרדת לגמרי, היא נוסעת לבד על המסילה שלה, אז אתה יכול להעביר אותה יחסית קרוב לעיר או בתוך העיר, בלי להתעקע בפקקים, וככה לחבר יותר אנשים. אז כן, זה מוסיף קצת זמן, כי עוצרים עוד כמה תחנות בדרך, ואולי המסלול לא כל כך ישיר. בסוף רוב האנשים שנוסעים רוצים להגיע לתל אביב או לאזור שם, אבל כן גם יהיו מוסיפים את המסילה המזרחית, ויהיו רכבות עוקפות תל אביב.
בכלל צריך להסתכל על חוויית הנסיעה ברכבת כעל קצת יותר חוויה, כלומר זה לאו דווקא להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אלא גם לפגוש אנשים בדרך.
אז זה משהו שממש מתאפשר ברכבת. אני באמת אוהב סתם לנסוע ברכבת, לשבת, לצפות בנוף, להסתכל על אנשים אחרים ברכבת, פשוט לחוות את זה, בלי לנסוע לאיזה מקום מסוים, לאיזה יעד מסוים פשוט, להסתובב.
כן. עכשיו תגיד לי, דיברת על יוטיובר של רכבות וכולי, יש פורומים וכולי שבהם אתה חולק את האהבה שלך לרכבות עם אנשים אחרים, או קהילות, אני בטוח שיש קהילות, אפילו היה סרט של טריינספוטינג, של, טוב, זה צפייה ברכבות מבחוץ, אבל יש קהילות לדבר הזה?
אני חושב שיש קצת, אני מנסה לחפש בעצמי בארץ, אבל אני לא כל כך מכיר. אני מנסה לחפש יותר, אני בעיקר בטוויטר, אז אני מדבר על זה הרבה בעצמי ומחפש עוד אנשים אחרים. והאמת שפתחתי ערוץ יוטיוב, כרגע יש שם רק סרטון של הרכבת, של איזה 20 שניות של הרכבת הקלה בירושלים, אבל אני מקווה להעלות שם עוד דברים על עירוניות ועל תחבורה ועל הרכבת, כי זה הכל דברים שמתקשרים ביחד. אי אפשר להסתכל על, בעצם על דבר אחד בלי להסתכל על השני, אתה לא יכול לחשוב רק על קלה ורכבת בלי להסתכל על מאיפה הוא מגיע, לאן הוא מגיע, איפה התחנות בדרך, מה יש מסביב לתחנות, שזאת בעיה קצת בארץ, שלא מסתכלים כל כך מסביב לתחנות, אלא פשוט תוקעים את התחנה איפשהו ואומרים, יופי, יש רכבת.
נראה לי אחת הבעיות הכי גדולות זה שתוקעים הרבה מאוד רכבות או תחנות רכבת מחוץ לערים, במקום בתוך הערים, כלומר, תחנת קריית מלאכי היא בכלל לא בקריית מלאכי, סתם בתור דוגמה.
זה תעלומה, למה קוראים לזה בכלל קריית מלאכי? זה 12 קילומטר מהעיר. כן, זאת קצת בעיה, אני נותן לעצמי הנחה, זאת בעיה בארץ. הרבה מהתחנות שנבנות, נבנות מאוד מחוץ לערים, אבל הבעיה הרצינית היא שפשוט משאירים אותם כמין בועה לבד, מוקפת בחניונים ענקיים. כשנוסעים לאירופה, אז גם אם התחנה לא בדיוק במרכז העיר, אלא קצת יותר מקצוות, אז יש דברים מסביב, יש מסחר מסביב, יש שכונות שמגיעות כמעט עד לתחנה עצמה, יש משהו מסביב לתחנה. לכן אני גם אומר שהרכבת זה לא משהו שאפשר לחשוב עליו לבד, זה תמיד עוד עם מערך תחבורה אחר, וכשנכנסים גם לכל התכנון תחבורה, אז גם צריך לחשוב גם על כל התכנון עירוני מסביב. זה הכל דברים שמתקשרים אחד לשני, אבל זה כבר אזורים שאני באמת פחות מבין בהם. ובארץ פשוט משאירים אותם בתור בועה בקצה, עם חניון ענק שמנתק אותם עוד יותר.
שתמיד בשעה 8 או 8:30 הוא כבר מלא ואי אפשר, ואין בו מקום חנייה, כן. תמיד צריך להגדיל אותם.
גם כשאתה בונה מאות מקומות חנייה, זה חניון ענק, כל רכבת אפשר להכניס 1,000-2,000 אנשים, אז תוך כמה רכבות, החניון מתמלא, הרכבות מתמלות, זה בסוף יוצא לא כל כך יעיל, אבל כשהתחנה יותר מחוברת לעיר, ואפשר להגיע באוטובוסים, באופניים אפילו, אז אתה רואה רכבות מפוצצות, כמו בירושלים ובתל אביב, ואז אפשר לצאת ולהתחבר לעיר. אז הבעיה העיקרית היא שגם לא מפתחים את הסביבה של התחנה. נגיד בנתיבות, בנו את התחנה בקצה העיר, ואמרו כן, נפתח את העיר לכיוון הזה, וכל התוכניות פיתוח של העיר מאז, זה בדיוק בכיוון השני של העיר.
יש אנשים ככה חשש מלגור כביכול להתחנת רכבת, כאילו רעש וכולי.
זה לא מחייב לגור ממש על תחנת הרכבת, גם אפשר לבנות משהו יותר מסחרי ליד, אבל כשאני אומר מסחרי אני מתכוון מסחרי יותר עירוני, פשוט שזה יהיה מחובר, שיהיה אפשר להגיע לתחנות באמצעי שהוא לא רק רכב, אלא שהקו אוטובוס יעבור בדרך, זה לא יהיה איזה קו שעובר באיזה 3 שכונות בדרך, עושה סיבובים, ובסוף נתקע באיזה תחנת רכבת מחוץ לעיר.
גם כדאי שהוא יהיה מסונכרן עם השעות של הרכבת.
אז ברוב התחנות באמת מקפידים על זה. אני חושב שבתחנות בנתניה, האוטובוס אפילו מחכה כמה דקות עם הרכבת מאחרת. בעצם הפיתוח הזה של עיר לכיוון התחנה, זה משהו שקרה בערים האירופאיות. היום אנחנו רואים את התחנות רכבת, נגיד, בתוך העיר, בלונדון יש כמה תחנות יחסית גדולות. פעם זה היה הקצה של העיר, ולכן רק עד לשם הגיעו הרכבות, ואז העיר פשוט התפתחה והתפתחה, התפתחה מסביב לתחנות האלה ומעבר לתחנות האלה, ועכשיו הם במרכז העיר. לדוגמה, תחנה בקריית שמונה שרוצים לבנות, הועלתה האפשרות להחליף בעצם את מה שהיום התחנה המרכזית, להפוך אותה לתחנת רכבת, ובסוף ויתרו על זה ויבנו את התחנה קצת מחוץ לעיר. אז שוב, עוד תחנה.
כי התושבים התנגדו?
אני חושב שבעיקר העירייה התנגדה, זה עולה יותר כסף לבנות את זה בתוך העיר, אפילו שזה יקפיץ את העיר. זה ישפר אותה ממש, חשוב שאתה עולה על רכבת בחיפה, ושעה וחצי אחר כך אתה באמצע קריית שמונה בלי בעיות, בלי כל מיני סיבובים של אוטובוסים ובחילות.
כן.
אבל מה שיקרה זה שתגיע לקריית שמונה, ואז משם תצטרך למצוא דרך, בטח יהיה איזה אוטובוס שעושה סיבובים, שיגיע לקריית שמונה עצמה.
כן. יפה מאוד, היה מאוד מעניין. יש לי שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, אולי אתה תדע להגיד לי. איך זה שיש רכבות שבהם הקרון הוא חצי חם וחצי קר? אתה מכיר את התופעה?
יצא לי להרגיש את זה כמה פעמים, ואני באמת לא יודע. זה פשוט המערכות מיזוג של כל קרון, לפעמים יש תקלות פה, תקלות שם.
זה מדהים, כי זה מרגיש כאילו יש לך, אתה עובר ממש גבול כזה, שבו צד אחד חם, צד אחד קר, זה לא שיש לך איזה ירידה דרגתית, אלא ממש חצי-חצי כזה. טוב, נצטרך חכות שמרב מיכאלי או מישהו אחר יחזור כדי לדעת את הדבר הזה. איתן, היה לי ממש כיף לדבר איתך, אנחנו נצרף את הערוץ היוטיוב שלך לפודקאסט כדי שאנשים יוכלו להגיע, ועכשיו אתה תהיה מחויב לעלות אליו דברים.
מקווה שאני אעלה עוד כמה דברים עד אז.
כן, ונראה לי גם אני אצרף את השרשור ציוצים שלך מטיול הרכבות הגדול, אולי כדאי שתתחיל זה, לעשות סיורים מודרכים, יום שלם של טיול ברכבות עם אנשים, ולעבור בכל הרכבות בארץ, אולי זה יעניין אנשים. תציע לרכבת, אולי הם יקפצו על המציאה.
נראה, אולי זה,
רעיונות מעניינים. כן. תודה רבה שהתארחת בפוד הזה על רכבות, תודה שהקשבתם להכל מעניין. מוזמנים למצוא את איתן בטוויטר תחת...
איתן שון, E-I-T-H-A-N-S-C-H-O-N.
מוזמנים לעקוב אחרי איתן, מוזמנים לעקוב אחריי תחת LO_Grazas, או לשלוח מייל להכל.מעניין ב-gmail.com, אם יש לכם רעיונות שהייתם רוצים להגיע איתם לפודקאסט, יש לכם תשוקה מעניינת למשהו והייתם רוצים לדבר עליה, ונתראה.